הבטחתי כבר כמה זמן שאנחנו נתחיל את הסדרה הקצרה שלנו על סקירת כל ספרי האמונה בשיעורים קצרים של רבע שעה. ממש כבר הכנתי את הכל, הכל היה מוכן, והתלבטתי אם נתחיל עם זה ממש עכשיו או בשבוע הבא, והגעתי למסקנה שאנחנו נתחיל בשבוע הבא ממש, אבל שבוע הבא בעזרת השם אנחנו נתחיל. שבוע הבא לדעתי, רגע, שבוע הבא זה יהיה? כן, נכון? יום העצמאות רביעי, נכון? בסדר, טוב. אז בעזרת השם אמור להיות. אז אנחנו נתחיל ככה כל פעם, נשתדל במפגש ללמוד בעשר דקות רבע שעה על ספר אחד. אנחנו נתחיל באמונות ודעות, רבע שעה, ככה לגעת בנקודות המרכזיות על כל ספר בעזרת השם. זה מה שנקרא כל התורה כולה על רגל אחת. באמת זה יהיה על רגל אחת. יסודות, יסודות, זה חשוב, חשוב להכיר יסודות. עכשיו, באמת התגעגעתי, אני מאוד התגעגעתי, לא נטשתי את הספר, אני יצאתי להוצאה להוציא חוברת לקראת פסח, לקחת את הפרק על יציאת מצרים ולהפוך את זה לחוברת. ואז ככה אנשים גם יכירו לאט לאט יותר את הספר. אז למי שלא מכיר, אני מאוד מאוד ממליץ, הפרק על יציאת מצרים הוא סוג של ספר בתוך ספר. ממש ספר בתוך ספר. הוא חלק נפלא בתוך הספר. אז ככה, קודם כל ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, אחרי בין הזמנים ואחרי כל מה שעברנו, מה שנעבור, אנחנו לומדים את הספר הסוד הישראלי שכתב הרב דוקטור אברהם לבני, ספר מופלא, מאוד מיוחד, שהרבה אנשים נחשפים אליו, ברוך השם, בשנתיים האחרונות יותר. והוא כמו, אפשר להגיד, כמו מפת הדרכים שמלווה אותנו במלחמה הזאת. סוג של מפת דרכים, ספר שנותן איזה כיוון ומסביר מה התפקיד של העם היהודי בדור הזה. האמת, חשבתי על הספר הזה כשהזנתי לנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום השואה, זה ממש הזכיר לי גם יסודות מתוך הספר. הוא אמר שהתרבות האירופאית איבדה את היכולת להבדיל בין טוב לרע, והעם היהודי חוזר להיות סוג של מצפן לעולם כולו. אז הספר הזה ממש נוגע בנקודות האלה, הוא מדהים בזה בגלל שמי שכתב אותו היה גוי, נוצרי, שהתגייר, גילה את העם היהודי, ובגלל זה הרב צוקרמן זצ"ל קרא לספר הזה הכוזרי של דורנו. הכוזרי של דורנו, בגלל שממש כמו גוי שעושה מסע לחפש את האמת, אברהם לבני חיפש את האמת ומצא אותה בעם היהודי, וכתב ספר והסתלק מהעולם ממש שנה, שנתיים אחרי שהוא כתב את הספר. השאיר לנו משימה גדולה, להפיץ את התורה המיוחדת שלו. אני רוצה לפתוח את המפגש שלנו היום. החלק שאנחנו נמצאים בו בספר, למי שלא זוכר, אנחנו נמצאים בחלק השני של הספר, בפרק השישי. לספר יש שלושה חלקים ושלושה עשר פרקים. שלושה עשר פרקים או 12? 13, כן. החלק השני, פרק שישי, עמוד 132. הגענו לפרק שהכותרת למעלה זה קדושתה של ארץ ישראל. הנושא של הפרק השישי זה הברית המשולשת בין השם, עם ישראל וארץ ישראל. אני רוצה לפתוח ב... 132, כן. אני רוצה לפתוח באזכרה של דמות מאוד מאוד מיוחדת, שבשבת, בעזרת השם, אנחנו נציין את האזכרה שלה. אני מתכוון לרבי מנחם מנדל מויטבסק, אחד מגדולי החסידות בדור השלישי לחסידות. החסידות התחילה מרבי ישראל בעל שם טוב, דור ראשון, התלמיד שלו המגיד ממזריץ', ובדור השלישי יש לנו כמה, יש לנו את גדולי תלמידיו של המגיד ממזריץ', בעל התניא מפורסם מאוד, רבי מנחם מנדל הוא שייך לדור הזה, והנועם אלימלך, ורבי לוי יצחק מברדיצ'ה ועוד. והבעל שם טוב רצה לעלות לארץ, לא הצליח. רבי נחמן ניסה לעלות לארץ, לא הצליח. אדמור הזקן היה בין הארבעה ביחד עם רבי מנחם מנדל מויטבסק שעלה איתם לארץ וחזר באמצע של הדרך. ואין לנו הרבה מגדולי אדמו"רי החסידות מהדורות האלה הראשונים שהצליחו לעלות לארץ, ממש הצליחו. אבל לא לבד, עם קהילה גדולה של 300 חסידים. בשנת 1777. מה? רצו לבקר, אבל אפילו את זה לא הצליחו. מה? מי ששלט פה זה היה עותמנים. התנאים פה היו בלתי אפשריים. האיסורים שהם עברו, הקבוצה הזו של רבי מנחם מנדלה מויטבסק, איך אמר לי, אמר פעם מישהו, צריך לקרוא לו רבי מנחם מנדל מטבריה, כי הוא עלה ובסוף נקבר בטבריה. אז למה לקרוא לו על שם המקום שהוא היה בחוץ לארץ? קרא לו על שם המקום שהוא עלה אליו. התנאים היו בלתי אפשריים, היו מגפות, כסף לא היה, הם היו כל הזמן חייבים להתקיים מצדקה שמי שאסף בשבילם זה אדמו"ר הזקן. הם כל הזמן שמרו על קשר. אדמו"ר הזקן היה סוג של תלמיד חבר של רבי מנחם מנדל מויטבסק. הוא נפטר בגיל 57, עלה לארץ 10 שנים לפני כן, בגיל 47. הוא היה אמור להיות האדמו"ר הזקן. הוא היה אמור להיות המנהיג הגדול של החסידים ברוסיה הלבנה. רבי מנחם מנדל מויטבסק. הוא כתב ספר שנחשב לאחד מספרי החסידות הכי עמוקים, שנקרא פרי הארץ. הספר היחיד בחסידות שנכתב בארץ ישראל ממש. מהדורות הראשונים של החסידות. רבי נחמן יש לו את השלב שהוא עלה לארץ ואז חזר, ואומרים שמה שהתגלה אליו מאז שהוא היה בארץ זה משהו אחר, אבל זה עדיין מחוץ לארץ.
זאת אומרת
שהם
פרחו יותר בחוץ לארץ מאשר בארץ?
מי?
כל הגדולים, רבי נחמן?
כן, בטח, ברור. אבל, וזה אבל גדול מאוד, תנועת החסידות הייתה מאוד 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 גאולית ומשיחית באופי שלה. הנושא של העלייה לארץ היה נושא מאוד מרכזי בחסידות. מה? בהתחלה בוודאי, ברור. זה לא סתם שהבעל שם טוב רצה. הנה אני אגיד לכם, הבעל שם טוב נפטר בשנת למניינם 1760, ואחר כך גדולי תלמידיו זה רבי יעקב יוסף מפולניה, בעל התולדות, רבי וולף קיציס, רבי דובר ממזריץ', המגיד ממזריץ', רבי פנחס מקוריץ, המפורסמים, והדור שאחרי זה רבי ברוך ממז'יבוז', רבי אהרון מקרלין, רבי מנחם מנדל מויטבסק, רבי למלך מליז'נסק, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וכולי. בסדר, אחר כך כבר מתחיל דור חדש, אבל זה דור הנפילים, דור של תלמידי המגיד ממזריץ'. רבי מנחם מנדל, בתור ילד, הגיע לבעל שם טוב. הוא ראה את הבעל שם טוב. עכשיו, הסיפורים שמספרים עליו, סיפורים מאוד מאוד מעניינים. אני ברשותכם מקריא מתוך מאמר מאוד יפה, שנמצא בקובץ מאמרים שנקרא באמת ובאהבה, על גדולי החסידות עולמם ותורתם בעריכת אווירת. והמאמר שאני הולך לקרוא לכם מתוכו, והוא גם אחד מהרבנים שבדור שלנו מפיץ מאוד את תורת רבי מנחם מנדל, זה הרב דודי דודקביץ', שממש נראה לי כל שנה עולים גם לקבר שלו, לקראת גם הרב יצחק גינזבורג מדבר הרבה מאוד ביורצייטים, יש לו הרבה 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 התוועדויות סביב כמה שנים, כמה וכמה שנים הרב גינזבורג עושה התוועדויות סביב ההזכרה שלו. אז ברשותכם, איזה סיפור אחד או שניים, שני דברים מתוך הדברים, מתוך התורה של רבי מנחם מנדל מויטבסק. רגע. רגע. עכשיו, למה אני מזכיר את שמו ואת זכרו הקדוש של הרבי מויטבסק, מטבריה? בגלל שהנושא שאנחנו עוסקים בו, בחלק הזה של הספר, זה קדושת ארץ ישראל. ויש לרבי מנחם מנדל דברים מדהימים על היחס לארץ ישראל, ואני רוצה להקריא לכם גם מתוך הדברים האלה. כמה מילים שהרב דודקביץ' אומר בהתחלת השיחה. רבי מנחם מנדל מויטבסק הוא דמות שבמידה רבה נעשה לה עוול. בתודעה החסידית שמור לו מקום של כבוד כאחד מאבות החסידות הקדומים, מי שכונה בחייו רבותינו שבארץ הקודש, ככה הוא מכנים את רבי מנחם מנדל, ועיצב את דמותה של החסידות הארץ ישראלית. אולם, כותבי ספרי העיתים, כלומר ההיסטוריה, דחקו את תרומתו המכרעת להתחדשות היישוב היהודי בארץ ולתחיית ההתקשרות הנפשית באדמתה לשולי ההיסטוריה. בבתי הספר הציוניים של הזרם הממלכתי או הממלכתי דתי מלמדים אותנו על העלייה הראשונה, העלייה השנייה וכן הלאה. וכך באופן טבעי נקבעת בנו ההנחה שלפני אחד יש אפס. אך מדובר בסילוף היסטורי חצי מכוון. מאחר ולפני העלייה הראשונה היו כמה עליות גדולות וחשובות מאוד, והראשונה שבהן הייתה עלייתם של רבי מנחם מנדל מויטבסק וכ-300 מתלמידיו. נכון, נכון. רק שתבינו את גודל האיסורים, רק בדרך שלקחה, כמו שאמרנו, חצי שנה כמעט, מאדר עד אלול, מרוסיה לארץ ישראל, חצי שנה כמעט, בדרכים לא דרכים. בדרך, אחת מהאוניות שבהם היו 30 חסידים, טבעה, והם נספו שם. זה רק בדרך. ועוד ועוד בארץ היה להם רדיפות. לא, רבי נחמן היה, העלייה הייתה לפני, עד כמה שאני זוכר. לכולם, הבעל שם טוב גם. תדעו לכם שנודע לי השנה, לא ידעתי את זה, אבל כולם מכירים את זה שעושים סעודת משיח, נכון? בשביעי של פסח, נכון? זה כבר הפך להיות כזה די מוכר. חבדניקים מפיצים את הרעיון. מסתבר שכל הסעודת משיח נוסדה בגלל שהבעל שם טוב ניסה לעלות לארץ, לא הצליח, ניצל כמעט ממוות, והוא עשה, זה היה בשביעי של פסח, והוא ניצל ואמר, נעשה סעודת הודיה על זה שניצלתי. ומאז זה נקבע לסעודת משיח. אבל הסיפור היה שהוא ניצל באותו זמן. מה?
איזה מקום זה היה?
לא יודע. לא יודע, לא יודע. כנראה שהוא היה בדרך בים, באונייה, בדרך לארץ. לא יודע בדיוק איפה זה היה. טוב. אז ככה. היה לו כל מיני קטעים. היה לו, הוא היה מיוחד מאוד בעניין של ההנהגה. הוא היה חותם כל מכתב, ובסיום של המכתבים שלו היה כתוב, השפל באמת. הוא הנושא של הענווה, והשפלות אצלו היה המרכז. אבל אם הייתם מסתכלים עליו, הוא היה מטעה, כי הוא היה הולך מאוד בסוג של מלכותיות כזו, בבגדים מפוארים והכל. יש סיפור משעשע, חצי משעשע, שכשהוא היה צעיר, אז הוא למד ככה טוב, ויום אחד, המגיד ממזריץ', הרב שלו, רואה אותו ככה עם הכובע, אני לא יודע בדיוק איך היה מונח, אבל הכובע היה כזה חצי מונח ברישול על הראש. אז שאל אותו המגיד ממזריץ', כמה למדת היום? אז הוא אמר לו, 6 דפים כבר הספקתי ללמוד בגמרא. אמר, תנסה לחשוב עוד כמה דפים, הכובע ירד לגמרי. הוא עקץ אותו על זה שהוא הרגיש שם שיש איזה גאווה קצת. אז הוא לקח אותו לבעל שם טוב, היה איתו שבת שלמה, והבעל שם טוב לא התייחס אליו. וזה לא היה ברור כל כך, לא מתייחס אליו. בסיום השבת, הבעל שם טוב אמר, תדע לך שאין ביהודי הזה, אין בו שמץ של גאווה. הכל נראה מבחוץ, אבל מבפנים הוא מרגיש שפל באמת. וזה היה חלק מההנהגה שלו. יש פה סיפור. יש פה סיפור מפורסם גם על הנושא הזה. כשעבר דרך העיר פולניה, בדרכו לארץ ישראל, התאכסן במלון ואישן מקטרת ארוכה. והסירה אבנט. הוא עשה כל מיני הנהגות שהן מבטאות מה שנקרא קצת, אני משוחרר כזה. והלך להקפיל פני הצדיק רבי יעקב יוסף בעל התולדות, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב. כשראו האנשים כי הוא הולך אל הצדיק בלא אבנט ועם המקטרת, חרדו מאוד. כי בעל התולדות היה מקפיד מאוד על זאת. וניגשו אל הרב מנחם מנדל ואמרו לו, אנו חסים עליך, כי הצדיק הזה מעניש כשנכנסים אליו בהילוך כזה, בצורה כזו. אך הוא לא פנה עליהם, ובבואו לרב יעקב יוסף, כיבד אותו מאוד. כאילו בעל התולדות, במקום לבקר אותו, הוא דווקא כיבד אותו. שאלו המקורבים את הרב רבי יעקב יוסף, מה טיבו של אדם זה אשר הרהיב עוז ללכת לכבודו בלי אבנט ועם מקטורת ארוכה, וגם נעליו הם עם שרוכים של כסף? קיצור, בא דופק הופעה. משיב להם הרב יעקב יוסף, משל למלך אחד שהייתה לו מרגלית טובה ששוויה הון רב, וחשש מפני גנבים שיגנבו אותה בכל מקום שתהיה תמונה שם. עמד והתמין אותה בבית הכבוד, בשירותים, בבית הכיסא, שאין איש מעלה על דעתו ששם מתמינים אוצר גדול כזה. כך גם רב מנדל, הוא שפל בעיניו וענב בתכלית, והוא חושש שמידת הענבה שלו בכל לבוש שילביש אותה, תהיה יניקה עם מנה לקליפות, לכן התמין אותה במקום מתונף, כלומר בגאווה. אז הוא מסתיר את עצמו עם הרבה גאווה, אבל בעומק יש לו שפלות גדולה. אגב, מי שמכיר פה בארץ היה פעם קופות קקל שהיו מונחות בבתי ספר, קופות בצבע כחול לבן עם ארץ ישראל, כסף שהיו תורמים לגאולת קרקעות. כן, ומי שייסד את זה זה רבי מנחם מנדל. הוא ייסד קופה שנקראה קופת רבי מאיר בעל הנס, שבעצם הייתה תרומה לחוות, סתם היום זה לחוות, אז זה היה למתיישבים החלוצים שהיו באותה תקופה, וזה הפך להיות אחר כך קופת רבי מאיר בעל הנס, הפכה להיות קופת קרן קיימת לישראל. אז הוא היה, מה שנקרא, חשב גם, חשב בראש של גיוס המונים, איך הוא מגייס המונים מהמפעל של העלייה לארץ. אחד האגרות המפורסמות מאוד מאוד של רבי מנחם מנדל, שהרב צבי יהודה זצ"ל היה מצטט אותה הרבה, וראיתי בדיוק בשיחה שלו במועדי, שיחות למועדים לפסח, הוא מצטט את זה גם. אני מקריא לכם אותה, זה פשוט איגרת מדהימה, באמת. הוא אומר ככה, ולאפרו שכך אומר לחסידים, ולאפרו שמאיסורה באתי להזהירכם. כלומר, כדי להפריש אתכם מאיסור, אני באתי להזהיר אתכם. כיהודה ועוד לקרא, הוא אמר, זה לא בגלל שאני כזה חשוב, אני מצטרף למי שיותר גדול ממני. במאמר כתוב, ואתה, ועכשיו, אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם. בסדר? ישעיהו, פרק כ"ח. חס ושלום. מה זה, על מה מדבר הפסוק? תקשיבו מה הוא אומר. והוא שלא להתלוצץ מבני אדם עוזבי תורה, חס ושלום. ומילתא דפשיטא לי. וברור בשכלי כי יגלות נגלות אחד הדברים הידועים לי, שהוא סיבת הירידה והשפלות. כלומר, מה הסיבה שהמצב שלנו שפל? כי אנשים מסתלבטים על אנשים רחוקים מיהדות. והעניין שאמרו רבותינו זה על בין כך ובין כך קוראים בנים, והוא, מי שמתלוצץ מעוזבי תורה, מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי, ובכל השפעות כללות ישראל אין לו חלק עמהם. כלומר, מי שחושב שהוא יותר טוב מאחרים, יהודים רחוקים, אז אין לו חלק בכלל, כי הוא אומר שהוא יותר טוב מהם, אז הוא לא חלק מהכלל. יש סיפור עליו שכשהוא עמד להיפטר מהעולם, אז שאלו אותו איפה הוא רוצה להיקבר, ליד איזה צדיק. היה מקובל שנקברים ליד צדיקים, אנשים חשובים. אז הוא אמר, אני מבקש לקבור אותי, הוא אמר, לא משנה לי איפה, והלוואי והיהודי הפשוט שאני אהיה קבור לידו, יהיה מרוצה לי שאני לידו. כי אני אוהב את כל היהודים, ואני מקווה שגם אותי יאהבו מי שהוא יהיה לידי. לא ביקש שום דבר, לא הלך בגדולות בדברים האלה. רגע. הוא מביא כאן בהמשך של האיגרת הזו פסוק מזעזע מפרשת המרגלים, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, והביתי אותם וידעו את הארץ. זאת אומרת, מה נאמר פה על המרגלים? הוא אומר, הטף שאמרתם שמה שיקרה לו בארץ ישראל שהוא יהיה לבז, יבוזו אותם או יבזזו אותם או ישדדו אותם, לא משנה, יפגעו בהם. הוא אומר, הם יבואו וידעו את הארץ, אתם לא. אז רבי מנחם מנדל אומר את זה, כי אותם הטף אשר אתם בזים להם, זאת אומרת, אותם הילדים שאתם בזים להם, כך הוא מסביר, מפאת שהם במדרגה נמוכה מאוד, הם ידעו את הארץ. דהיינו שהם יחבבוה, כמו כי ידעתיו למען אשר יצווה. מדהים. כלומר, אומר רבי מנחם מנדל, אתם מזלזלים ביהודים פשוטים, בסוף הם אלה שיעלו לארץ, כי הם ידעו את ערכה ואתם לא תדעו את ערכה. מי שמזלזל ביהודים פשוטים. אני מסיים פה במשהו גם שהוא כתב במכתב על ארץ ישראל. איזה כוחות צריך בשביל להתיישב בארץ ישראל? תראו מה הוא אומר. זאת אשיב אל ליבי להשיב מפני הכבוד לכל שואל ומבקש לשכון כבוד בארץ הקדושה. הוא אומר, אני עכשיו כותב לכם מכתב למי שרוצה לגור בארץ ישראל. אלה הדברים שאני אומר לכם, מי שרוצה להצליח לגור פה. מודעה רבה, אני מודיע בהודעה גדולה, לידע ולהודיע את הארץ מהי. הנה כמה היפוכים וגלגולים ומאורעות עידן ועידנין יחלפו על כל אחד מבאי הארץ עד כי מתדרלי בה, עד שהוא מוצא בה את מקומו. שנקרא, היום אנחנו חווים את זה אולי קצת, מי שמנסה לקנות דירה בארץ. אבל הוא אומר פה כמה גלגולים, אתם יודעים מה הם עברו? הם היו בצפת בהתחלה ורדפו אותם ומחלות ומגיפות ובאמת אין סוף, גם תלמידי הגרא. יותר מאוחר. ואז הוא אומר ככה, ורצה את אבניה ואת אפרה יכונן, ואוהב ואוהב, אוהב חורבות, חורבות שבארץ ישראל, מפלטין שבחוץ לארץ ופת חרבה, וכולי. הוא אמר, כל מה שאני עובר פה, כל האיסורים וכל זה, הכל, 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 ואני אוהב את ארץ ישראל יותר מכל הדברים שיש בחוץ לארץ. תדעו לכם שהוא שילם מחיר אישי יקר, כי אדמו"ר הזקן באמת הפך להיות מנהיג של עשרות אלפי חסידים. פה בארץ מה היה? כולם נשארו שם. לא כולם, באו עם 300, אבל חלק מתו וחלק, קיצור, חלק נשים בכלל. זה לא קבוצה גדולה מאוד. אגב, בסדר גודל של פעם זה קבוצה ענקית. סתם, כולם מדברים על עליית הבילויים. כמה עלו מבילו? 13 איש. זה עליית הבילויים שכולם מדברים עליה. תחשבו מה זה 300 בשנת 1777. ולא לקלים המרוץ, בסדר, מרתון ירושלים אחר סתם, ולא לקלים המרוץ, לא יום ולא יומיים, לא חודש ולא שנה, כי אם ברבות השנים עד יעברו ימי הקליטה, קולתו בחיים במקלט, ישב עולם לפני אלוקים. הוא לא דיבר על הטילים ועל המקלט, לא. מדבר על זה שארץ ישראל קולטת אותו, ועד שהיא קולטת אותו, וזה לוקח זמן וזה קשה. כמה שכתוב, איש ואיש יולד בה. כלומר, בארץ ישראל אתה כאילו נולד מחדש בה. אז אתה חייב לעבור איזה תהליך ממש של שינוי. תראו מה הוא, איך הוא חותם. רצה לומר, כל הבא אל הקודש צריך מחדש עיבור ויניקה וקטנות עד פנים בפנים יראה פני הארץ ונפשו קשורה בנפשה. קיצור. בן אדם צריך לעבור הרבה בשביל לזכות לארץ ישראל. לא, לא, לא מובן מאליו שאנחנו ככה זוכים לשבת פה, בארץ ישראל, בירושלים. לא מובן מאליו. מדינה ריבונית משלנו, נכון. מה הם עשו בשביל לעלות לארץ? וזה לא רק הם, דורות שלמים מה עשו בשביל זה. קיצור, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל ללמוד את תורתו. תחפשו קצת דברים. הוא נחשב לספר חסידות אחד הקשים. זה כן. פרי הארץ נחשב לספר חסידות קשה. הוא תמציתי מאוד, קצר. הוא לא מרחיב. והוא עמוק מבחינת תורת הסוד. הוא מביא... היה לי חלום. שנה שעברה, סליחה, בשנה הבאה, ימלאו 250 שנה בדיוק לעליית תלמידי הבעל שם טוב. כלומר, רבי מנחם מנדל ו-300 חסידיו. בשנה הבאה. חשבתי לעצמי אולי שנייסד איזה חבורה, חבורה שלומדת את ספר פרי הארץ. נראה, עוד חזון למועד. אולי, יכול להיות. ספר נפלא מאוד. מאוד... תמיד אתה מרגיש שאתה מנסה להבין מה הוא אומר, ואתה מבין כמעט. זה קשה להבין עד הסוף. זה עמוק מאוד. טוב. אז עכשיו, מכאן אנחנו עוברים ממש במעבר ישיר לנושא של קדושתה של ארץ ישראל. מהי קדושת ארץ ישראל? אז ככה, אומר רבי אברהם לבני, גם קדושת ארץ ישראל היא נתון ראשוני של הבריאה. לא נוכחותו של העם הקדוש היא זו שמקדשת אותה. קדושתה קודמת להופעת העם ישראל, ובשל סגולתה הייחודית נתנה אלוהים לעם ישראל. כך מתבטא המדרש. אנחנו נראה את הקטע עצמו, ואז אני רוצה טיפה להרחיב על הנושא הזה, כי זה נושא מאוד מעניין, גם ברמה הלכתית. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הארץ חביבה עליי, וישראל חביבים עליי. אכניס את ישראל שהן חביבים עליי, לארץ שחביבה עליי. כך אומר המדרש. ממשיך, קדושת הארץ אינה תלויה בהתנהגותו של עם ישראל ובמצוות התלויות בארץ. כתרומות ומעשרות שמיטה ויובל. ציטוט מתוך רבי שלמה אלקבץ. רבי שלמה אלקבץ היה הרבי של רבי משה קורדוברו וגיס שלו. רבים חשבו, אומר רבי שלמה אלקבץ, רבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל הלא היא בהיות עם בני ישראל בתוכה, ושתעדר מעלתה בהיעדרם. ונמשך זה להם, הדעה הזו, למה שחשבו כי עניינה של קדושת הארץ אינו רק הכוונה אינו אלא מפני שמירת בני ישראל המצוות בה. אנשים חשבו שהקדושה של ארץ ישראל כי עם ישראל שומר בה את המצוות.
אבל הרב, אנחנו, כן התורה אומרת, וגם ראינו את זה בגלות, שהארץ הקיעה אותנו בסוף.
נכון, זה לא סותר. זה לא סותר. מה שהוא רוצה להגיד זה שהקדושה של הארץ היא לא כי עם ישראל מקיים במצוות. אלא יש בה קדושה עצמית, ובגלל זה היא מקיעה את מי שלא מתנהג בצורה טובה. אתה יודע, זאת אומרת, אבל יש פה, תכף אנחנו נראה שזו סוגיה מאוד מעניינת, קדושת הארץ, קדושה עצמית של הארץ. ממשיך. לא שתהיה שמירת המצוות בתוכה נמשכת למעלתה, וזה טעות בידם, אבל דע כי שלמות ארץ ישראל הוא בעצמותה ממש, כי היא הייתה הנקודה הראשונה בבריאה. עד שנשתוקקו אליה האבות בעת היותם אליה גילולים. זאת אומרת, האבות רצו להיות בארץ ישראל גם כשהייתה מלאה בעבודה זרה. מדהים. למה? כי היה בארץ הזאת קדושה עצמית. יש בארץ הזו קדושה עצמית. תראו, אכן קדושתה העצמית של הארץ היא הגורמת את חיוב המצוות התלויות בה. כלומר, לא בגלל שמקיימים במצוות היא קדושה. בגלל שהיא קדושה, יש לה מצוות. כך כתב גם החתם סופר. ארץ ישראל עדיפה מחוץ לארץ בכל הזמנים בלי ספק. והנה לכאורה משמע שלא משום מצוות התלויים בארץ ישראל וירושלים קופים, כלומר האישה והאיש זה את זה לעלות לארץ. אלא, למה? משום קדושת עצמה. כי אין אנו עוסקים עם מצוות נוהגות או לא. רק בקדושה עליונה, שירושלים היא שער השמיים מימות עולם. אפילו כשהיה יבוסי יושב ירושלים, והכנעני והפריזי אז בארץ, לא זזה ולא תזוז שכינה מכותל מערבי, אפילו בחורבנה. כלומר, במילים אחרות, מה אפשר להגיד? שקצת כמו שלישראל יש סגולה ויש בחירה, גם לארץ יש מימד של סגולה, גם אם היא לא מוציאה אותה לפועל. היא בעצם יש בה קדושה. בארץ ישראל יש קדושה. קדושת עם ישראל קשורה בקשר פנימי לקדושת הארץ, כמבואר במדרש. ישראל הם נעים לארץ, והארץ נעה להם. לכך כתיב, אף נחלת שפרה עליי. מסביר רבי אברהם לבני, התאמה הדדית זו, כלומר בין הארץ לבין העם, גורמת לכך שאין עם ישראל יכול להתגדל במלוא שיעור קומתו, כי אם בארץ ישראל. וכמו כן, אין הארץ מגלה את סגולותיה ואת עושרה, כי אם לעם ישראל. ארץ קדושה מצפה לעם קדוש. עבור יתר העמים יש מקומות קדושים. Holy land, holy places, שקודשו ברבות השנים לפי אמונתם והפכו למוקדי עלייה לרגל זמניים. אבל עבור העם היהודי מהווה ארץ ישראל ארץ נחלה שבה מסודר מכלול חייו היצירתיים המקוריים. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חיים, אשר בה התייסדה תרבותו בימי המקרא, המשנה והתלמוד. אין עם אחר שעלה בידו להתיישב בה או להוציאה משוממותה. עכשיו לרגע אני רוצה להתייחס לעוד מאורע חשוב שהתרחש לפני 103 שנים בראש חודש אייר, ממש בראש חודש אייר. בשנת 1920, תף ריש פי, החליטו בוועדת סן רמו, שם התאגדו המדינות שניצחו במלחמת העולם הראשונה, והתחילו לעשות חלוקה, נכון? ושם בעצם נקבע שהמנדט עובר לבריטים, והם יכולים לממש את מה שבלפור עשה שלוש שנים לפני כן בהצהרת בלפור המפורסמת, וארץ ישראל יכולה להינתן לעם ישראל. אז הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה בארץ, הייתה תקופה קשה ביותר, היה פה טווח של הערבים, פרעות, בלגן מאוד מאוד גדול. פסח של אותה שנה היה פסח מאוד מאוד קשה, יש שם תיאורים מאוד קשים מה שהיה באותה שנה. פרעות כל הזמן, הערבים, שהיה הוא שיהיה. הוא שלפחות היה. והרב קוק נושא נאום בעקבות ההצהרה בסן רמו. הנאום הזה, הדרשה פורסמה באגרות הראייה חלק דלת, החדשות. האגרות החדשות, אני לא יודע מה היה לגבי האגרות הישנות, באגרות החדשות בקרח דלת, בסדר? זה הקרח הראשון שיצא, דלת ה' ו' ז', אני חושב. ושם יש, תחפשו לפי תאריכים תחילת חודש אדר, אייר, סליחה, אז הרב קוק כותב איגרת למלך ג'ורג' החמישי, אם אני לא טועה, בבריטניה, שהוא מברך אותו על זה שוועדת סן רמו החליטה שבריטניה תקבל את ארץ ישראל מיד העות'מאנים, בסדר, העות'מאנים היו ביחד עם גרמניה, שם מלחמת העולם הראשונה, המדינות שהופסו, ויש נספח בסוף הספר של הדרשה שהוא נשא כשהיה את ההכרזה. יש שם גם סיפור נורא מעניין עם מנחם אוסישקין, בגלל שהיו פרעות מאוד קשות בתקופה הזאת, אז הרב קוק נשא דרשה מאוד כאובה בחורבת רבי יהודה החסיד, ולקראת סוף הדרשה, אחרי שהם עשו צום, יום של צום בגלל הדבר הזה, כי היו פרעות מאוד קשות. אז מנחם אוסישקין מגיע בסוף ואומר, ויש לי גם בשורות טובות. ואז הוא אומר להם שם את הבשורות הטובות על הכרזה בסן רמו, והרב קוק, בקיצור, מברך שם שהחיינו אוסישקין, הרב קוק אומר מזמור לתודה, יש שם ככה סיפור מעניין. אז גם את זה, תספרו, תפיצו את זה שבתחילת חודש אייר, לפני 103 שנים, היה את ועידת סן רמו, זה בעצם מימוש של הצהרת בלפור. הצהרת בלפור הייתה הצהרה, אבל זה לא התממש עד ועידת סן רמו באיטליה. אז למה אני אומר את זה? כי בסוף הדרשה שלו הרב קוק שואל שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, מה הסיבה שארץ ישראל נקראת ארץ ישראל רק פעמים בודדות בתורה? רוב הפעמים איך היא נקראת? איך ארץ ישראל נקראת? ארץ כנען. הוא אומר, למה? אז אומר הרב דבר מדהים, וזו נקודה מאוד מאוד חזקה לדעתי, שגם צריך ככה לאמץ אותה לזמן שלנו, הוא אומר, ארץ ישראל הייתה בידיו של כנען לפני שבאתם אליה. אם אתם לא באים בשם הברית שלכם עם הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לשבת בה. זאת הסיבה שארץ כנען נקראת ארץ כנען. ללמד אותנו שהכנענים היו בארץ, ואם אתם באים בשם עצמכם בלי הברית עם השם, לא תצליחו לשבת בה. רק בזכות הברית שיש לכם עם הקדוש ברוך הוא, תוכלו לשבת בארץ. כך הוא מסיים את הדרשה. הוא אומר שם, לא מספיק שנגיד התקווה ונשתי יין, כך הוא אומר, לא מספיק שנגיד שירת התקווה ונשתי יין קרמל, וככה אנחנו נחגוג את ה... אומר, אנחנו צריכים לבוא בשם הברית, בשם התורה. לא בשם הבריטים, בשם הברית. בזכות זה אנחנו כאן בארץ. אז זו נקודה שחשוב להזכיר. אתה שואל את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה שיהיו פה ערבים שישבו ויהיה לנו תסבוכת שלמה איתם בשביל שנוכל להתיישב? למה? כי אם אתם לא תבואו בשם הברית, יש להם מנדט יותר גדול מכם, כי הם היו פה לפני. אבל אם אתם באים בשם הברית, אז אתם באמת יכולים לנצח פה. יש לכם סיבה שאתם באתם לפה. יש לכם תכלית. טוב, עכשיו תראו. יש לרב קוק מאמר מאוד מאוד חשוב שמופיע בספר הלכתי שלו. הספר נקרא שבת הארץ. ספר שהוא כותב שש שנים אחרי שהוא עולה לארץ. הוא עולה לארץ בתפרי סמך ד' 1904, וב-1910 יש שנת שמיטה, והרב קוק מכין ספר הלכתי כדי לבסס את היתר המכירה. היתר המכירה זה אומר שהשמיטה בימינו היא מדרבנן, ולכן יש אפשרות למכור בדברים מסוימים לעשות פעולות בקרקע, בדרכים אחרות על ידי גויים וכן הלאה, והוא כותב על זה ספר, ספר הלכתי, מתבסס בעיקר על הרמב״ם, ספר מדהים, ספר עמוק מאוד בהלכה, הרבה מאוד מהחידושים שיש לנו בדורות האלה נלקחים גם מהדברים של הרב קוק. עכשיו תראו, בהקדמה שלו לספר שבת הארץ, הוא כותב מאמר אמוני מדהים. למה הוא מדהים? כי זאת אחת הפעמים הראשונות שהרב קוק כותב סוג של מאמר היסטורי אמוני של כל תולדות עם ישראל. הוא מסביר מהו עם ישראל, מה המשמעות של ההיסטוריה שלו, למה הגלות הייתה, ומה החזון של התחייה החדשה, התחייה בדור הזה. ככה הוא בונה שם איזה מסלול כזה. האידיאל, האידאה, אפשר להגיד, המצב המתוקן, המשבר והגאולה בדור שלנו. למה אני מספר לכם את הדבר הזה? בגלל שיש בתוך המאמר שלו התייחסות לגישה הלכתית המיוחדת של הרב, לכך שהשמיטה היא לא רק שמיטה של האדם ששומט את הארץ, אלא גם הארץ בעצמה צריכה לשבות. זאת אומרת, יש חקירה הלכתית ידועה, האם השמיטה היא הפקעה של המלך, שהקדוש ברוך הוא מפקיע בעצם את הפעולה את הפעולה בקרקע, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות בכלום. כלומר, האם זה מוטל על הארץ שתשמט או על האדם שישמוט? לא בדיוק קשור לגמרי לנושא של הפקעת הדמלקה, קצת קשור. אז רציתי להראות לכם כמה שורות שמחזקות את הנקודה הזאת שראינו אותה כאן עכשיו על הקדושה של הארץ. עכשיו, את הדברים אני אביא מתוך ספר נפלא גם, שהוא הרחבה למאמר של הרב קוק, ביאור והרחבה, שכתב הרב עוזי קלחיים, זכר צדיק לברכה, שגם ההזכרה שלו היא בתת באייר, ממש עוד כשבוע, שבוע וקצת. אז למי שיש את הספר, זה נמצא בעמוד קוף י"ב, זה באותם עמודים בדרך כלל בכל ההוצאות. אחת השאלות היסודיות והמפורסמות בגדרה של מצוות שביעית, האם זו חובת גברה או חובת חפצה? גברה זה חובת האדם, חפצה זה חובת החפץ, הקרקע. כלומר, האם היא מוטלת על האדם או חלוטה היא על הארץ? ואין זו שאלה תיאורטית בלבד, הדבר נוגע להלכה למעשה. אם המצווה על הארץ שתשבות, הרי שאסור להעסיק נוכרים בעבודת הקרקע, כי הם מבטלים את שביתת הארץ. ואם המצווה מוטלת על האדם מישראל שישבות, אין איסור בהעסקת נוכרים. למה? כי האיסור הוא על האדם לעבוד. אבל אם גויים עובדים, אז אין בעיה. בסדר? זה לא סתם שאלה פילוסופית, זה שאלה מעשית. לכל היותר יהיה כאן איסור שבות של אמירה לנוכרי. בשני הצדדים של השאלה נחלקו האחרונים. המערשל הוא בעל מנחת חינוך. סוברים שהמצווה היא שביתת הארץ. לפיכך אסור להעסיק פועלים נוחרים בשנת שמיטה, כי הם מבטלים את שביתת הארץ. ואילו לדעת המבית והמערית, המצווה היא השבתת האדם, ולכן התירו להזכיר לנוחרים את השדות בהבלעה של כמה שנים והשנה השביעית בתוכן. בסדר? מחלוקת הלכתית, האם שמיטה היא מצווה על האדם או מצווה על הארץ. שני צדדי הבעיה אפשר למצוא בדברי הרמב״ם המנוסחים בצורה שונה בשני מקומות. במניין המצוות להלכות שמיטה ויובל כותב הרמב״ם, א', שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה. מסביר הרב קוק שם בשבת הארץ, תלה את השביטה בארץ. אני חוזר על הלשון, שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה. תלה את השביטה בארץ, מזה נראה כדעת מי, המבית או המהרש"ל והמנחת חינוך? המהרש"ל? כן, נכון, כן, 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 כן. שיש איסור בעבודת הארץ, אפילו אם נעבדת על ידי גויים. לפי זה, לא רק שיש איסור תורה אם ישראל עושה את עבודת הארץ על ידי פועלים נוחרים, אלא שגם אסור להניח לנוחרים לעבוד, שהרי בזה שהם עובדים, הם מבטלים אותנו ממצוות עשה של שביתת הארץ. לעומת הניסוח בשורש המצווה, אנו מוצאים שכותב הרמב״ם בספרו, הלכה למד א', הלכה א', צריך להסתכל שם, מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ, סביר להניח שזה הלכה א', מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ. כלומר, מי צריך לשבות, האדם או הארץ? לכאורה האדם, זה נשמע, נכון? ולא שתשבות הארץ, משמע שהמצווה מוטלת על האדם. מה? או, נו, אז מה, תגיד? אז איך תסביר את הלשון? מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ? אתה אומר שהלשון בכוונה יש בתוכה המורכבות כדי להראות את שניהם. אז תראה איך הוא מסביר את זה. מה? מנוחה נכונה. ונשאלת השאלה, מהי שיטת הרמב״ם? כאיזה צד הוא נוקט? וכאן בא פתרונו של הרב קוק, זצ"ל, בהערה חדשה למצוות שמיטה, שהיא תלויה בצירוף שני הצדדים גם יחד, האדם והאדמה. אני מצטט את לשון הרב קוק. ונראה שצורת המצווה כך היא. שיש מצווה שתשבות הארץ, כדכתיב, ושבתה הארץ, אלא כיוון שאין שביטה של הארץ מתבטלת, כי אם על ידי מה שבר חיובה עובד אותה, אבל אם נוכרי שאינו מצווה על שביטה עובד אותה, הרי לגבי שביטת הארץ כאילו עובד אותה קוף באלמה. או שהיא מתאבדת מאליה על ידי איזה כוח מכוחות הטבע. היום היינו אומרים על ידי מכונות. אולי. שאין זה ביטול שביתת הארץ. על כן אי אפשר שתהיה מתבטלת שביתת הארץ, כי אם על ידי ביטול של לא תעשה, דסדך לא תזרע. דהיינו, כשבר חיובה עובד אותה, וממילא אי אפשר שתהיה נעברת שביתת הארץ רק אם ישראל עובר על זה. בסדר? כל זה הציטוט ממנו. מה? מהרמב״ם. להוכיח את זה מהרמב״ם. נכון מאוד. נכון. זה ברור שיש הבדל בין השבת לבין השמיטה בהקשר הזה. זאת אומרת, יש כאן משהו שמייחד את השמיטה, לכאורה. כי בשבת אין עניין שהקרקע תשמט. זה משהו מיוחד, יש דין מיוחד בקרקע בשבת, בשמיטה. למה? בגלל שאם האדם שובט. נכון. נכון. בקיצור, הוא אומר כאן, מכאן, הוא אומר, רב קל חיים, מכאן נבין דעת הרמב״ם, שבציטוט, במניין המצוות שלפני ההלכות, צייר ציור על פי האמת, שתשבות הארץ ממלכתה כביטוי לקדושת הארץ, שכשבא לעבור על מצווה זו, הקפידה היא על מניעת שביתת הארץ. סוף ציטוט מהקונטרס של הרב קוק. אבל כשבא הרמב״ם להדגים הלכה למעשה כיצד מתבטלת מצווה זו, הרי זה רק כשבר חיובה עובד בקרקע ולא נוכרי, ולכן הקט לשבות שהיא מוטלת על האדם מישראל. וכן הוכיח מספר המצוות, מצווה קופלמדי. ציטוט, שציוונו לשבות מעבודת האדמה בשנה השביעית, לשון הרמב״ם, שאנחנו נהיה שובתים. ואם הייתה דעתו שהאיסור הוא על עבודת הארץ בכלל, וביטול השביתה שלה, היה ראוי לכתוב, שנצטוונו שתשבות הארץ מעבודתה, מעבודה. והוא מעריך בראיות רבות לבסס את עמדתו ההלכתית בהבנת דברי הרמב״ם. בסדר, כל זה הסיפור של הרב קוק, שבעצם יוצר דעת ביניים בין מחלוקת האחרונים, האם זו שביתה של האדם או שביתה של הקרקע. נמצאנו למדים שגם בהבנת דברי הרמב״ם נקט הרב קוק את אותה הגישה שעל ידה הסבירה ספרה, אני לא הראיתי לכם את המדרש, מדרש ההלכה של ויקרא, בהבלטת הזיקה והתלות או ההתלות שבין העם והארץ. הלשון של הרב קוק, סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. סגולת האומה, סגולת הארץ מתאימות יחד. וכן בציור המצווה וביצועה, תלה את קיום מצוות שמיטה על ידי הארץ והעם. כשם שאין חיוב על ישראל לקיים מצווה זו בחוץ לארץ, כך אין איסור כשהארץ נאבדת על ידי נוכרים, כי ביטול המצווה הוא רק כשישראל עובד בשנת השמיטה, וכן מתקיימת המצווה על ידי שני הצדדים. כמובן שכל מה שהרב קוק אומר פה, זה כשהדין של שמיטה הוא דרבנן. אבל כשזה יהיה דאורייתא, אין אפשרות להעסיק קויים. כל היתר הוא רק כשהשמיטה היא דרבנן. בנקודה זו, מוסיף הרב קל חיים, בנקודה זו פורטה מעט לא דק, לא דקדק הגאון רשי זווין, הרב שלמה יוסף זווין, זצ"ל שכתב, הוא כתב, יש לו ספר נפלא שנקרא לאור ההלכה, בספר הזה יש מאמר על השמיטה, ושם הוא כתב ככה, הגראי הכהן קוק זל, הרב קוק, חולק על כל היסוד המוסכם מהאחרונים וסובר, שאין המצווה שהארץ תשבות, אלא שהאדם ישבות. לפיכך מותר מן התורה לעבוד על ידי גוי, או להזכיר שדהו לגוי. ככה הרב זווין כתב. אז הרב עוזי כתב, הניסוח אינו תואם את דברי הרב קוק במקורם. מה שמנחה את הראייה בכל המסע ומתנים האחרונים, הוא העיקרון שהחיוב מוטל על שניהם, האדם והארץ. וכאשר צד אחד איננו, אין איסור שביעית מן התורה. וממילא כשגוי עובד, מה הדין? מותר. ראינו כיצד משתלבת ההלכה עם האגדה, וקו מחשבה זה עובר מתחום הרוח לעולם המעשה. כשם שהפיתוח הרוחני של ישראל בא לידי שלמות והוצאה לפועל רק על ידי הפגישה שבין העם והארץ, כן בהלכה למעשה של שנת שבתון מתקיימת המצווה על ידי שניהם. העם והארץ יחדיו להורות לנו על הזיקה והתלות שביניהם. בסדר? זה ככה עיון קצר במצוות השמיטה. עכשיו, מה הרעיון שעומד מאחורי מצוות שמיטה בעצם? או אני אשאל ככה, למה צריך שיהיה לנו גם שבת, גם שמיטה, ואחר כך גם יובל? מה התפקיד של, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין שבת לבין שמיטה לבין יובל? לכאורה שניהם זה סוג של תהליך, נכון? שבת כל שבוע, שמיטה פעם בשבע שנים, יובל פעם בחמישים שנה. מזכיר מאוד אגב את ספירת העומר, נכון? ספרתם לכם שבע שבתות. ואז מה יש ביום החמישים, כמו השנה החמישים? מתן תורה, שבועות, נכון? דומה מאוד למעמד הקל שיש ביובל, שזה דומה מאוד למעמד הר סיני. אז מה ההבדל אבל? מה זה בא ללמד התהליך הזה? מסביר הרב קוק בכל המאמר הזה, שהשבת, התפקיד שלה, הוא לבנות את הסגולה והקדושה של ישראל ברמת הפרט. השמיטה זה ברמת העם, ברמת הכלל, והיובל זה כבר סוג של, נקרא לזה, העתיד לבוא. מציאות עתידית לגמרי, מיוחדת. העבדים משתחררים, כל קרקע חוזרת לבעליה, מציאות אחרת לגמרי. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד רובד מסוים שהרב קוק נוגע בו, והוא רובד מאוד מאוד מעניין ומיוחד. אמרתי לכם לפני כן ששני הרבדים שקיימים בקדושה של הארץ וגם של העם, זה הסגולה והבחירה. נכון? סגולה ובחירה. יהודי למשל נולד יהודי, אבל אם הוא לא יקיים מצוות, אז הוא לא יממש את הסגולה שקיימת בתוכו. אותו דבר הארץ. הארץ היא קדושה במהותה, אבל אם עם ישראל לא יושב בארץ, אז לא תתגלה הקדושה שלה לפועל. בפירות, בשפע חומרי וכן הלאה. זאת אומרת, תמיד הקדושה מופיעה בשני פנים. סגולה ובחירה. הסגולה זה הפוטנציאל הרוחני שקיים, והבחירה זה ההוצאה שלו לפועל. הרב קוק מסביר במאמר שלו, במבוא לשבת הארץ, שהיחס בין סגולה לבחירה, זה היחס בין השבע לשמונה. השבת היא הסגולה. היובל זה הבחירה. מה הכוונה הבחירה? שנת היובל לא מתקדשת באופן אוטומטי. חייבים שבית דין יקדש אותו. כלומר, אפשר להגיד שכל החיים שלנו זה מתח בין מה שאנחנו מקבלים במתנה לבין המימוש של המתנה הזו. נגיד, בן אדם נולד יהודי, אבל מה הוא עושה ביום השמיני? ברית מילה. מה המשמעות של הברית? אני בוחר בזהות שלי. נולדתי יהודי, אבל אני בוחר בזהות הזאת. אני עושה פעולה שמגדירה אותי כיהודי. אם גוי יעשה את אותה פעולה, זה לא יהפוך אותו ליהודי. למה? כי במהות שלו הוא לא. זאת אומרת, במילים אחרות, מה המשמעות של סגולה ובחירה? הסגולה זה הפוטנציאל שקיים בפנים, הבחירה זה המימוש של הסגולה הזאת. ולכן, יום החמישים זה היום שקיבלנו תורה. כי מהי התורה? תורה זה כמו ברית. התורה היא ברית. היא בעצם המשימות שמוטלות עלינו כדי לממש את הסגולה שקיימת בתוכנו. מה שקרה בפסח זה שבידו הגדולה הוציא את הסגולה. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. אבל מאותו רגע אנחנו עדיין לא מימשנו את החירות שלנו. ובמעמד הר סיני אנחנו אמרנו נעשה ונשמע, קיבלנו על עצמנו את הברית. נכנסנו בברית. בכל אופן, אנחנו רואים פה יסוד מאוד מאוד חשוב להבנה כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל. הקדושה של הארץ היא קדושה עצמית. היא לא בגלל שאנחנו מקיימים במצוות. אבל אם אנחנו לא מקיימים את המצוות בארץ, או עם ישראל לא יושב בה, לא מתגלה לפועל, בפועל, הקדושה של הארץ. אבל היא קיימת כל הזמן, פשוט לא מתגלה. וזה הסוד של למה אנחנו צריכים את השבת? מה תפקידה של השבת? השבת תפקידה להחזיר לנו את הסגולה. למה זה דומה? זה דומה לאדם שנולד עם כישרון, נגיד לצייר או לנגן, ובגלל שהוא עסוק וטרוד כל השבוע, אין לו את ההזדמנות לממש את הפוטנציאל שלו, של הנגינה. אין לו את הזמן לזה, אין לו פנאי. ואז יש יום אחד שמפנים אותך מכל הדברים, ואתה פתאום חוזר לגלות הכישרון שיש בך. זה תפקיד השבת. תפקיד השבת זה בעצם לא לעשות משהו, אלא לפנות את כל הטרדות כדי שהעם יוכל להגיע, האדם יוכל להגיע לשאיפה רוחנית שהוא מממש אותה. אבל מה התפקיד של יום ראשון שאחרי שבת? שזה כמו היום השמיני? זה לממש את כל מה שקיבלת בשבת תכלס, בפועל. לכן מה קורה מיד אחרי שבת? בן אדם צולל לתוך ימי המעשה. והצלילה הזאת לא אמורה להיות סוג של רק קריסה. היא אמורה להיות מימוש של מה שהיה בשבע, עכשיו זה יהיה בשמונה. זה כמו ברית. איך רב שלמה קרליבך אמר? הוא אמר שההבדלה זה הקידוש של תחילת השבוע. אז ההבדלה זה לא רק להוציא שבת, זה להכניס את השבוע. זה להיכנס לתוך היום השמיני. מוצאי שבת זה היום השמיני, זה היום שבו אתה יכול לקחת את כל מה שקיבלת בשבת ולממש אותו. אז יש בזה איזה מימד מסוים גם לא רק של נפילה אחרי שבת, זה ההזדמנות שלך להראות שמה שקיבלת בשבת אתה רוצה גם לממש את מה שיש לך. אז זה היחס בין הסגולה ובין הבחירה, בין הקדושה שקיימת בפוטנציאל ובין המימוש של הפוטנציאל הזה על ידי בחירה. נושא מאוד מאוד מעניין שכל המבוא לשבת הארץ הרב עוסק בו בהרחבה, וככה הוא מסביר גם את השבר שהיה לנו שבגללו יצאנו לגלות, ומה התפקיד שלו. זהו, זה מאוד חשוב להזכיר את הנקודה הזו, כי לפעמים המבט שנוצר אצלנו, אגב, פתחנו בחסידות ונסיים בחסידות, תורת החסידות, מה שהיא עשתה לעם ישראל, זה החזירה את הסגולה. מה תורת החסידות נתנה? לגלות שכל יהודי יש בו איזה ניצוץ, יש בו איזה סגולה מיוחדת. ובן אדם יכול להסתכל על יהודי רק מהצד של איזה מצוות הוא צריך לעשות. אבל תשמע, לפני שהוא עושה מצוות יש לו סגולה גם. אז תזכור את הסגולה שיש מאחורי זה. אז אם אתה הולך עם הסגולה עד הסוף, אתה יכול לשחרר לגמרי את הממד של הבחירה. אם אתה הולך עם הבחירה עד הסוף, אתה יכול להסתכל על יהודי שלא שומר מצוות ולהגיד הוא גוי. לכן אמר רבי מנחם מנדל, לא להתלוצץ מעוברי עבירה. למה? כי בכל יהודי יש נשמה קדושה. אשריכם, תודה רבה, בשורות טובות.